פרק שביעי, נמצאים בתחילת פסקה שלישית. פסקה מתחילה במילים, קיים העיקרון פסיכולוגי. רק להזכירכם שפה אנחנו מתחילים להשיב על השאלה שאלנו בפסקה הקודמת. והשאלה היא, בקריאה חופשית בפסקה הקודמת, בשורה הראשונה, מדוע לכוח הרצון שלנו אין השפעה על התאוות וההרגלים? אין הכוונה. אין הכוונה פה חס ושלום לבוא ולומר שלכוח הרצון אין כוח. לא מדובר על כוח הרצון ביסודו. לא מדובר פה על הרצון הקדוש והעמוק. מדובר כאן על הרצון השכיח, הקיים, בדרך כלל. כלומר, קמתי בבוקר עם רצון ללמוד גמרא. למה שאני מגיע ללימוד הגמרא, אני לא מצליח להיכנס פנימה. זה הכוונה. על רצונות כאלו, הרצונות המלווים אותנו במהלך היומיום. אלה הרצונות, הייתי אומר, הפחות מלוטשים, אלו רצונות שמקורם הוא בדחפים, דחפים חיוביים אמנם, אבל דחפים שלא נצטרפו בקור ההכרה. ככל שאדם יותר ויותר מכיר את רצונו, הוא מגיע למדרגה שנקראת שמחת הרצון החופשי. שמחת הרצון החופשי זה בעצם מצב מופלא, שאדם זוכל לו רק אחרי שהוא מאמין בכוח הרצון האלוקי שנמצא בתוכו. אז הוא יונק מרצון אדיר וחזק. על הרצון הזה נאמר שאין דבר עומד בפניו, הרצון הזה הוא חופשי לגמרי, שום דבר לא יכול לעכב. אנחנו מדברים על הרצונות המוכרים לנו, הרצונות הטובות, הטובים שמוכרים לנו, בדרך כלל אנשים פשוטים. למה הרצונות האלו, למרות קיומם ולמרות היותם מעמידים אותנו לרגליים ומקרבים אותנו למערכה, למה במערכה עצמה יש משהו מפריע? משהו לא נותן לרצון להתממש כפי שאולי היינו רוצים. מה זה? מה זה? על זה דיברנו, הרצונות האלה. פה באה התשובה. קיים עיקרון פסיכולוגי שמתבסס על אין ספור מחקרים וניסויים שאומר שכאשר כוח הרצון וכוח הדמיון מנוגדים זה לזה, יכריע כוח הדמיון את הכף ב100% מן המקרים. כלומר, תמיד צריך לראות לאן כוח המדמה נוטה. יכול להיות שיש לך רצון. יש לך רצון ללמוד תורה. יש לך רצון לעשות מעשה חסד. יש לך רצון לבקש סליחה מהזולת, אבל הרצון הזה הוא בלי דמיון. זה רצון, אבל יבש. יכול להיות שהדמיון, הוא נמצא במקום אחר לגמרי. באיזה מקום? במקום שאומר, אם תיתן 10 שקלים, יהיה לך פחות כסף. תרגיש פחות ביטחון. ובכלל, למה לתת? למה לתת צדקה? שיעבוד. יש ביטוח לאומי. הדמיון מתלבש ומסייע לרצון אחר. הרצון הטוב לצאת צדקה, אין בו, זה מה שאמרנו מקודם, אין בו את התוספת הדמיונית שמפרה אותו. כן? אותו ציור מופלא שמצטרף לרצון לתת צדקה, הוא משכלל, הוא מפאר את הרצון הזה. מלבה אותו. אין. הדמיון נמצא במקום אחר. הרצון מופיע בצורה יבשה, דחף יבש. אנחנו לא מזלזלים בו. אמרנו שבאיזשהו מקום, מקורו של הרצון לצדקה הוא ברצון הנשמה. אבל איפה אני ואיפה ההבנה הזאת? לתתה אני פוגש את הרצון הזה, כן? ביובלים שלו. היובלים שלו. הדחפים היותר חיצוניים. אני לא במקורות הגנגס. אני ביובלים שלו. וביובל המים נעים יותר בנחת, יותר. אני לא במקור, אני לא במקום של השטף, שטף הרצון. זאת אומרת, הרצון אצלי לטוב הוא במדרגה של יובל, שמסתעף מהמקור הגדול, אבל אני חווה בעיקר את היובל. ואילו הדמיון בכלל משרת כוח אחר, את כוח הקמצנות למשל. יש בי רצון לצדקה, אבל הדמיון מלובש בנטיית קמצנות או בביקורת על האני. ברגע נגיד אחרת, איפה שמלובש הרצון, הוא ינצח. הדמיון, הוא ינצח. הנוכחות של הדמיון היא בעצם מכריעה את הקרב איפה שהוא נוכח. זה דבר מדהים. כן? זה מראה לנו עד כמה הדבר הוא חזק. נחזור לזה. כאשר כוח הרצון וכוח הדמיון מנוגדים זה לזה, אם הדמיון מספר לי סיפור אחר מהסיפור של הרצון הטוב, אם הדמיון מצליח להציג סיפור יותר קוסם מהסיפור של הרצון הטוב, כן? הוא ינצח. זה תחרות סיפורים. מה הרצון הטוב מספר? הרצון הטוב מספר שיש לי דחף מוסרי לעשות טוב. יש לי דחף. אני אפילו לא יודע מקורותיו, אבל אני מרגיש בתוך תוכי שבנפש יש לי דחף לרחם. יש לי דחף לעשות מעשה טוב. אבל מה הסיפור של הדחף הזה? מה הסיפור הקדום שלו? מה הסיפור המעשייה פה משנים קדמוניות? מה הסיפור? לאן הדחף הזה מחובר? לאן הוא מסונף? מאיפה הוא יונק? מה ההכרחיות שלו? מה העונג שבו? מה האלוקיות שבו? אז יש לך דחף. מאוד נחמד. אגב, בתנאים רגילים הדחף הזה יצא לפועל. יכול להיות שהוא יצא לפועל כאשר אין כוח דמיון שמנגד לו. הוא יצא לפועל, כמו הרבה רצונות טובים שיוצאים לפועל. יש הרבה רצונות טובים שיוצאים אצלנו לפועל. למה יוצאים לפועל? כי אין רצון מנגד. או אין דמיון מנגד. או דמיון מנגד, אבל לא מפותח דיו. זאת אומרת, במקום שהדמיון לא ישלים תמונה, גם הדמיון הוא מנגד לרצון הטוב, אבל לא נשלם החלום. כן? ויקום פרעה בבוקר, ותיפעם רוחו, ויקום בבוקר. מה זה ותיפעם רוחו? נשלם החלום, והוא צריך לפותרים. כלומר, ברגע שהחלום נשלם, כל מערכת הדמיון נשלמה, ותיפעם רוחו. הרוח מתפעמת מהשלמת הסיפור והמסרים החבויים בו, ואז הוא כחץ מקשת, קם עם מיטתו, ורץ לחפש פותר חלומות. לכן, כאשר הרצון הטוב שלנו לא נפגש בדרכו בדמיון מנגד מושלם, תמונת הדמיון היא רפויה, היא חלושה, הדמיון השלילי. היא רפויה, יש סיכוי לרצון לנצח. וזה מה שקורה בדרך כלל ברצונות הטובים שלנו במהלך היום. למרות שברצונות, בבחינת יובל ולא מקור, במצב של יובל, כן? גילויי רצון שהם רחוקים מהמקור, מהמקור הטוב. גילויי רצון טובים שרחוקים מהמקור הטוב, כן? למרות זאתי, אנחנו מצליחים להוציא אותם לפועל באיזה מידה, מכיוון שאין רצון מנגד חזק ותקיף. לכן, כשאנחנו נכנסים לבית המדרש, כשאנחנו יוצאים בבית המדרש, מה אנחנו אומרים? שסתם חלקנו יושבים במדרש. שהם רצים ואנחנו רצים. שימו לב, יש פה אימות של סיפורים. הם רצים ואנחנו רצים. הם רצים מברשחת ואנחנו רצים. למה זה כתוב בצורה כזו? כי אם אנחנו לא נברר את הסיפור הדמיוני החיובי, הסיפור השלילי של אנשי רשות הרבים שמתרוצצים שם בחוץ, הסיפור הזה, הדמיון הזה, ששם האושר, שם השמחה, הוא יתלבש עלינו. אז אנחנו לוחמים נגד הדמיון הזה. הם רוצים ואנחנו רוצים. אני יודע. הדמיון מספר לי ששם נמצא אושר. אני אגיד לך. הם רצים לעבר שחת. ואני רץ לחיי עולם. כן? ניכר פה בתוך הברכה הזאת, בתוך התפילה הזו, שהכוונה היא לאמת את הדמיון של הקודש מול הדמיון האחר. כדי שיהיה כוח לחזור לבית המדרש. אנחנו מסכמים את יום הלימוד בצייתנו מבית המדרש. אנחנו מסכמים ומעמידים את המערכה הדמיונית של הקודש אל מול המערכה החומרנית של הדמיון. ואנחנו מכריעים שאנחנו שמחים היינו להיות בבית המדרש. ומחר נחזור לכאן. אז הנה. מלחמת דלת בדלת. דמיון ודמיון. כן. על הדמיון. זה בהמשך. אנחנו נגיע, אנחנו נראה בהמשך, התרגיל, כן, התרגיל מתחיל בעמוד 45 בעצם. אנחנו נגיע לשם, אנחנו שם מכינים את היסודות. זה טוב שהשאלה הזו כבר מתעוררת, כן? כי בשלב הזה באמת אנחנו גם מתחילים לחוש, כן? את הצורך באמת לברר, אז איך עושים את זה? אבל יש לנו עוד כמה שלבים לעבור לפני כן. ואז נגיע ל-45 וזה מתחיל בתרגיל. פה דווקא רציתי כבר להביא, לא יודע אם נספיק לעשות, אולי כן, אולי דווקא כן. בשבוע הבא אולי אני אנסה להזמין לפה לקראת הפסקה הזו, שייתן לנו הדגמה, הדגמה מעשית, כן? השתתפו את החברים גם הם. איך עושים את הדבר הזה הלכה למעשה? עוד שם. טוב, שכאשר כוח הרצון וכוח הדמיון מנוגדים זה לזה, יכריע כוח הדמיון את הכף ב-100% מן המקרים. ב-100% מן המקרים. פירוש הדבר הוא, שאנו יכולים לומר לעצמנו, שאנו רוצים לוותר על מנת הקינוח הנהדרת. אתם רואים? אנו רוצים לוותר. ובאמת אנחנו רוצים, שלא נבין. אנחנו רוצים. יש בנו איזה הד, אמנם קלוש, אמנם חלוש, אמנם עמום, כן? אבל יש רצון לחדול מזה. אנחנו רוצים לוותר על מנת הקינוח הנהדרת, אבל אם בדמיון שלנו ההתייחסות לאותו קינוח היא, אוי זה יהיה טעים כל כך, כן? חוויית האכילה מתקשרת עם טעם, וכמו שאמרנו, טעם החיים, ובלי תענוג אני לא חי, הדמיון יושב על המשמעות של הטעם. הדמיון מנפח, כן? דמיון חומרני כמובן, אבל הדמיון לוקח את חוויית הטעם והופך אותה למשהו הכרחי, שבלעדיו חיים לא חיים. ומילא גם יוצר תחושות שאם אני אוותר על מנת הקינוח, אני אהיה מאוד אומלל. אני ארגיש אומלל. הדמיון אומר שאם אני אקום מן המיטה ברגע שהשעון מצלצל, למרות שאני יודע שכל דקת איחור היא מסבכת אותי עם התפילה, אבל אומר לי הדמיון שאם אני עכשיו יקום, אני אפול מהרגליים. הדמיון אומר שכרגע כל כך אני מתענג מתחת לשמיכה, שאם עכשיו אני אפר את העונג הזה, אני יכול לחבל בנפשי. וככל שהדמיון שולט יותר, כאשר אני אקום מהמיטה בניגוד לדמיון, אני עשוי אפילו ליפול מהרגליים. אפילו להרגיש חולה. כי ללכת נגד הדמיון, נגד הציור הזה בצורה לא נכונה, זה ממש יכול לשבור את האדם. כל עוד הדמיון מצייר את הציור הזה, לשבור אותו בצורה לא נכונה, לא באמצעות תכנות חיובי שמעתיק את כוח הדמיון משלילה לחיוב, אם אנחנו לא עוברים איזה תהליך של העתקת מרכז הכובד מהדמיון השלילי שאומר לנו, אם אני אקום מהמיטה עכשיו אני מת, למרכז כובד של אם אני אקום, איך פותח השולחן ערוך, וידמה שהבורא עומד מעליו ומזרזו לעבודתו. לא סתם ההלכה משתמשת בסיפור. כי אם לא נבוא עם דמיון להשכמת הבוקר, השכל אין בו די, הרצון אין בו די. הרבה פעמים, כשיש דמיון לנגד חזק, כל עוד הציור הדמיוני מצייר לנו את טעימת העוגה, כי חזות הכל, כחוויה שאין לוותר עליה, שכל משמעות החיים תלויה בזה עכשיו, בטעם הזה, בלי זה אני יבש לחלוטין, בלי זה אני אומלל, אוי, זה יהיה טעים כל כך, טעם השוקולד כבר עומד לי על קצה הלשון. אזי לא נצליח לעמוד בפיתוי. לא נצליח. שרוצה להגיד פה, דבר שלא אמרנו, אבל חידוד חשוב. מה שעושה הדמיון בעצם במצב הזה הוא בכלל, אבל בפרט במצב הזה, הוא יוצר זיקה, זה מאוד מזכיר, אני מיד אחזור לזה, מאוד מזכיר מה שאומרת הגמרא מסכת סנהדרין, על אותו אחד שחמד אשת איש. או, זה לא הייתה אשת איש, לא אשת איש, זה הייתה רווקה, אבל הוא חמד אותה, הוא רצה בה, הוא רצה לחתו איתה. ואמרו הרופאים לחכמים שאם לא יתירו לו, הוא ימות. הוא ימות. כפשוטו, הוא ימות, פשוט ימות. זה פעולה דמיונית. זאת אומרת, הדמיון מצייר לך שאם אתה לא תעשה את הדבר הזה, אתה מת. כלומר, הוא מעצים את הזיקה באופן מופרז. מה עושה הדמיון? הוא לוקח את רצון, במקרה הזה את הרצון המיני, והוא מעצים אותו ביחס לפלונית עצמונית, אלמונית. עכשיו, הוא כל כך מעמיק את הרצון הזה, שאתה לא יכול לעמוד בפניו. זאת אומרת, כוח הדמיון בפעולתו, הוא בעצם מעמיק את הרצונות. כלומר, אותו רצון שהוא מתלבש עליו, הוא מעמיק אותו עד בלי די. איך החשמונאים מנצחים את היוונים? איך חמישה מנצחים 100,000? בדיוק כך. זה דמיון הקודש. שהחשמונאים מדמיינים את כבוד השם, את כבוד ישראל, את כבוד התורה, את כבוד ארד ישראל. הדמיון הזה מעמיק את הרצון של הקודש, ואז 100,000 נעדפים לאיי הים. זה הכוח של הדמיון. אבל את אותו דבר אפשר גם לעשות להידך גיסה, שהדמיון מעמיק את הרצונות השליליים, ואז האדם נקית שיפולי דגלימה ורץ אחרי עבודה זרה במרץ פנטסטי. או כפי שהסברנו, הזכרנו בשם רבי אלעזר בן דורדיה, שתאוות המיניות שלו, שלובטה במשך שנים על גבי שנים, על ידי הדמיון, נותן לו כוח אדיר להוציא און עתק, און עתק, על פרוצה אחת שנמצאת בקצה העולם, באיי הים, שמל אחת שנמצאת באיי הים, מקום מרוחק מאוד, מילה כיס של דינרים, ועבר עליה 7 נהרות ו7 ימים. ביטוי למסע מופלג שדורש כוחות אדירים. וזה לא משנה בין כמה היה רבי אלעזר. יכול להיות שהיה בן 50, יכול להיות שבן 70. זה לא משנה. הוא נעשה קל לרוץ כנער צעיר. שהדמיון מלבה את הרצון הזה. אז מידה טובה, מרובה מידת פורנות, אם עצינו כך לגבי ליבוי הרצונות השליליים, מה נאמר כבר על כוח הדמיון בליבוי הרצונות החיוביים. אז זה התוספת, מיד אני אתן לך בן אדם, מיד, שנייה. זה מה שרציתי פה להגיד, כן? כלומר, שהדמיון, כן? מה שרציתי להגיד כרגע, שאפילו ביחס להוגה הזאת, הדמיון יוצר הזדקקות אדירה, כן? למילוי העונג החומרני הזה, על ידי שהדמיון מצייר את העונג הזה, כן? בפרמטרים דמיוניים. אז מי יכול לוותר על ההוגה הזאת? זה לא סתם הוגה. זה טעם החיים. איך אני יכול לוותר? הוא מעצים את החשק. זה מה שצריך להוסיף כאן. כן, בבקשה.
כל דמיון בעצם הוא מגיע מתוך נקודה שבאדם בעצם מכיר נקודה מסוימת, למשל כמו ההוגה, פעם טעם הוא בטעימה, ועכשיו
נכון,
הוא
לא נכון.
ואז הוא מדמיין איך, הוא מדמיין את הטעם
שהוא כבר חווה. נכון. זה מה שעושה הדמיון. הדמיון לוקח תאווה פשוטה, כן? הדמיון לוקח תאווה פשוטה, תאווה. הוא נעשה סדר. באיזה שלב נכנס הדמיון? אם ניקח את העניין של האכילה למשל. ניקח את העניין של האכילה. אדם אכל ארוחת בוקר. חלפו 4 שעות. הוא מתחיל להרגיש רעב. רעב. רעב זה חיובי. רעב זה חיובי. חיובי. בדרך כלל, ששולט הרעב הטבעי בנפש, הוא לא נותן לדמיון להיכנס. הוא לא נותן לדמיון להגדיל את הצורך מעבר לצורך הטבעי. מתי הדמיון נכנס? שהרעב גולש למימד של תאווה. כלומר, אני באמת רעב, אני באמת רעב, אבל הרעב הוא, התאווה מצליחה להגדיל את הרעב למימד של קצת תאווה. זאת אומרת, עכשיו אני לא רק רעב, אני גם תאב. בשלב שמימד התאווה נכנס לסיפור, אז נכנס הדמיון. הדמיון לא יכול להיכנס במקום שהרעב יש לו את המימד הטבעי בלבד. הוא לא יכול להיכנס. כי אין אפשרות להגדיל, אין רשות להגדיל את הטבע או את הצורך הטבעי מעבר למשהו, כי הטבע הוא מאוד מדויק. הדמיון כוח ההפרזה יכול להיכנס רק במקום שיש חוליית הפרזה. כבר נכנסה. מי זה חוליית ההפרזה? התאווה. תאווה זה ממוצע בין הרעב לבין הדמיון. שם נכנס. תאווה קצת נכנסת. אני לא מדבר כרגע על תאווה בריאה של הגוף. כן? על תאבון מה שנקרא. לא מדובר על תאבון. מדובר על מימד של הפרזה ולו הקטן ביותר במימוש התאבון. בקטע הזה לפי רמת התאבה, שם ייכנס הדמיון. ואז זה יכול להגדיל את ערך האכילה, או לא ערך, את צורך האכילה לממדים מבהילים. ומזה להגיע לזללנות. זה מתחיל ברעב, משם זה עובר לתאווה, ונגמר בזללנות. זללנות זה תוצר מובהק של כוח המדמה.
אז ככל שנרסם את התאוות הלא טובות...
ככל שנעמיד את הצרכים שלנו יותר ויותר על הרמה הטבעית, על הצורך הטבעי הבריא, תהיה פחות אחיזה לכוח המדמה להתלבש על הדברים האלה. זהו. אם אוכלים לפי מה שהרמב״ם אומר בהלכות דעות שמכה, הסיכוי שהתאווה תתלבש פה היא מאוד קטנה, מאוד קטן. תאבון כן, תאווה לא. כן. פעם אכלתי עם הרב ביגון, אכלתי לידו. היינו בסעודת מצווה, סעודת שבע ברכות, ואיכלתי לו לסובה, אמרתי לו לסובה. אז הוא אמר לי, אל תגיד לי לסובה, תגיד לי בתאבון. אמרתי לו, אבל הרב כתוב, צדיק אוכל לסובה נפשו. בתאבון תגיד לי. למה הרב? כי אם אין תאבון, אי אפשר לאכול. קודם כל שיהיה תאבון, אחרי זה לסובה. צריך תאבון. אז אנחנו לא נגיד תאבון, אנחנו נגיד תאבון. זה בסדר. כן. שאלות? אז בואו נראה. אנחנו יכולות ויכולים, מכיוון שזה פה שכתוב של סדנאות לנשים, זה בשון נקבה, אנחנו יכולות לומר לעצמנו, הערב אני לא מתכוונת לצרוח על הילדים. שוב ושוב, מודגש כאן הדבר שאותו אמרנו על יובלי הרצון. אתם רואים? יובלי הרצון. הרצון הוא באמת לא לצרוך על הילדים. אבל אם צרכנו עליהם ב-3,500 הלילות האחרונים, ואם אותנו עצמנו שלחו לישון בדרך נוקשה ולא נעימה, התבססו כבר דפוסי דמיון באופן שאנחנו רואים את השכבת הילדים. הסיפור של השכבה, סיפור ההשכבה, הוא כבר נרקם בדמיון מימים ימימה. הגלריה, גלריית התמונות של הדמיון, היא מספרת סיפור השכבה עגום, שיש בו אפס סובלנות אל מול ילד, שגם שהוא במיטה, הוא מרים את הראש עוד פעם, ושוב יוצא, ושוב הולך, ושוב... כבר, הסיפור הדמיוני כבר נשלם מזמן. כך עשו לנו בילדותינו, כן, וכן הלאה, ולא נעימה, וכל זאת בתוספת לכל מה ששומעים מאמאות אחרות, כן, על הבעיות שיש להם בשעת ההשכבה. אתם רואים כמה חומרי גלם יש פה לדמיון? הדמיון פה חוגג, יש פה חומרי גלם בלי סוף, כדי שהדמיון פה יצייר את מחזה הבלהות של ההשכבה, כן, על הבעיות שיש להם בשעת ההשכבה, כן, וכן הלאה. ואם אנו חושבות לעצמנו שאימהות שאין להם בעיות בהשכבת ילדיהן, לישון, הן אימהות טובות מאיתנו, ואנו לא מסוגלות להיות מאורגנות ושלבות כאלו, אזי כוח הרצון שלנו אפילו לא מסוגל להתחיל להתמודד עם הדמיון. מכניסה פה דבר נוסף. זאת אומרת, זה לא רק חומרי הגלם הפשוטים של הדמיון, שמסתערים על התובנות הקדמוניות, איך נראית השכבה, או איך נראתה השכבה של הילדים. יש פה גם תוספת, עוד תוספת, המחשבה שזה שאנחנו לא מצליחות להשכיב את ילדינו, לעומת אמהות אחרות שמצליחות, אומרת שאנחנו בדרגה נחותה. אז הדמיון עכשיו פה גם ניזון ממה? מדימוי עצמי נמוך. אז לא רק חזיונות העבר של ההשקפה, אלא גם הדימוי העצמי שלנו כאימהות, שטובות פחות מאחרות, כל זה מפיל אותה טרף קל בידי הדמיון. אזי כוח הרצון שלנו אפילו לא מסוגל להתחיל להתמודד עם דמיוננו. המתוכנת, המילה תכנות, היא תחזור גם במובן החיובי בהמשך, בעמוד 42, בעמוד 45, כן? כן? הביטוי תכנות הוא מאוד מעניין, זאת אומרת, אנחנו כבר מתוכנתים, כן? הזיכרונות שלנו מתוכנתים לכיוון של סיפור השכבה שלילי. אזי כוח רצון שלנו אפילו לא מסוגל להתחיל להתמודד עם דמיוננו המתוכנת לפרטי פרטים ומורה לנו. מה מורה לנו הדמיון? או במילים אחרות, מה הוא מצייר לנו? והציור הזה נהפך להוראה רצונית. את שוב תצרכי על הילדים הערב. למה שוב תצרכי על הילדים הערב? זה לא מכני. את שוב תצרכי כי מגיע להם. את שוב תצרכי כי הם לא ממושמעים. את שוב תצרכי כי זה כתפקידך כאם. ואם לא תצרכי זה לא חינוך. זה הדמיון אומר. תצרכי טכנית. מה? זה לא. זה יש נימוקים, יש ציורים. הדמיון מייפה את הצרכות. מעדל מלשון אידיאל את הצרכה. הוא מציב לפנייך ציור אידיאליסטי של אכזריות. עד כדי כך. זה השפה של הדמיון. זה שפה ציורית, וציורים מאוד מאוד מיוחדים, עם צבעים מאוד מיוחדים, אבל תוכן הציור זה חוסר סבלנות, זה פראות, זה אכזריות, וכן הלאה. אפשר להגיע מזה דברים קשים מאוד, והציור מאוד יפה. הגרמנים האלה הם ציורים מאוד יפים בסלון הבית שלהם. הם שמעו מוזיקה, באמת. זה העולם המדמי שלהם. זה העולם המדמי. שלא היה להם שום בעיה לשמוע יצירה, אני יודע כזאת או אחרת, ובעוד הזמן, כן? לרצוח. רק אני רוצה רגע לסיים את הפסקה. את שוב תצריך לדמר. המידע שאגור בדמיוננו פשוט רומס את אותו קול קטן, את היובל, את אותו קול קטן ורועד שמצוי בקרבנו, מנסה לומר, אותו רצון, אותו רצון, כן? שאנחנו חשים בקרבנו, רצון טוב. הוא מנסה לומר, לא, לא אצרח, בכל ענות חלושה. אבל מי שומע את הקול הזה, לעומת הצעקנות המוגברת של כוח הדמיון, צועק, צועק, צועק בעוצמות כבירות, הוא מביא ראיות לדבריו וציורים נפלאים, לא מותיר מקום לספק בדבר צדקתו. אז מה הכוחו של אותו אור קטן שנמצא בתוך איזה אששית, בתוך איזה יער, בסערת גשמים קשה, כן? מה, צריך לשמור עליו כל כך ככה? שמור עליו. אנחנו נראה איך לחזק אותו. אנחנו נראה איך ללטש את הזרע הזה, כדי שיוכל באמת להפרות את הדמיון, כן? את הזרע הטוב, אנחנו נראה איך עושים את זה. אבל המצב שאנחנו מתארים פה, בפירוש זרע רצון מאוד לא מלוטש, שאין בכוחו להתארות יפה, כן? בתוך מערכת הפריאה והרבייה של הדמיון. אין לו את הכוח לעת התא, שמצוי גם זה. לא, לא יצרח. אם כוח הדמיון משוכנע בכך שמצב X יחזור על עצמו, הרי שאותו, כן? בעקבות אותו מסע הסתה דמיוני, הרי שאותו מצב X אכן יחזור על עצמו. כל הנפש כולה מגויסת לטובת הדמיון הזה. והרצון ניצב שם, חלוש ורועד ואומר, אבל אני רוצה להיות טוב. מי שומע אותך בכלל? כבשה אחת בין 70 זאבים. כן. פה מתחיל העיסוק בפתרון. כיצד אם כן נצליח לפרוץ, פסקה הבאה, שם אנחנו מתחילים כבר לגבש את הפתרון, בעזרת השם. נעצור כאן.